אפשר, זהו עניין, יגר הליבון, אין לכם את הדפים, נכון? יש את הדפים? הם פה? אם זה בדפוס הישן, אז זה דף י' ז' למטה. עמוד י' ז' למטה. יש סיפור, אני חושב שזה בתלמוד ירושלמי. הגמרא מספרת שנפטר תלמיד חכם, זה היה שמו, רבי בון. תלמוד ירושלמי, יש שמות כאלה. הוא נפטר בגיל 28. והספדן קרא עליו שיגע רבי בון בכ"ח שנה, מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה. אז הוא מחפש מה הפנימיות של הדיבור הזה, זה לא סתם שהוא הספיק יותר או משהו, יש כאן משהו במהות. כי צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי ילכו מחיל אל חיל. כמו שבעולם הזה עבודתו בהליכה ועלייה, מה רואים? איך רואים את זה שעבודתו בהליכה ועלייה? שבחר תמיד עוד למעלה ועוד למעלה. בכל אפשרות הייתה לו תמיד הבחירה לעלות יותר גבוה. כך עבודתו בעולם העליון ללכת. בעולם העליון הוא כל הזמן מתקדם. ובזה הדבר תלוי. אם בעולם הזה את כל כוח בחירתו אשר לו הוציא לבחור, אנחנו נחזור את זה, אנחנו עוד מעט נקרא את כל הקטע הזה פעם נוספת. רק רוצה קודם שיהיה לנו את הרעיון בפשט, כפי שהוא כתוב. אם בן אדם מיצה את הבחירה שלו, זה י"ז למטה, או שזה מהדפוס החדש. זה מהדפוס החדש? בדפוס החדש זה מ"ם ג', בישן זה י"ז. אין את זה, זה לא פה. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כי ילכו מחיל אל חיל. כמו שבעולם הזה עבודתו בהליכה ועלייה, שבחר תמיד עוד למעלה ועוד למעלה, כך עבודתו בעולם העליון ללכת. ומה שבן אדם עושה פה, זה מה שקורה לו למעלה. ובזה הדבר תלוי. אם בעולם הזה את כל כוח בחירתו אשר לא הוציא לבחור, קוראים לזה בעברית, הוא בחר לבחור. הוא הוציא את כל הכוח, זאת אומרת, הוא מיצה את כוח הבחירה שלו, וכל שהיה יכול בחר בקדושה, אז בעולם העליון אין לפניו בדרכים בחינת בחירה, רק עבודה של הולך לו. זאת אומרת, יש לו עבודה של הולך, אין לו עבודה של מתלבט, כמו שאומרים. תכף נראה מה הוא מתכוון. משל, למי שכבר החליט ללכת למקום, הוא מכיר את כל הדרך שם, למשל הוא מביא דוגמה בן אדם שהולך הביתה, אז בדרך יש כל מיני פניות הצידה, אבל הבן אדם שהולך הביתה הוא בכלל, הדרך שלו היא כל כך ברורה לו כאילו שאין בדרך פניות הצידה. זה ברור לו שהוא לא מעלה בדעתו אפילו אפשרות לסטות מהדרך. זה הדרך שלו וזהו. אז אף בעוברו על פרשת בדרכים אין דרך האחר נמצא במוחו. רק את הדרך אשר ילך בה. הוא לא מרגיש התלבטות ובחירה מפני שכבר מסר את כל דעתו לדרך הזה. מה שאין כן מי שלא גמר בדעתו, הוא מחכה לגורם המזמן שיספר לו לאן להגיע. יש לו שני דרכים, הוא יכול להגיע, הוא יכול ללכת, הוא קורא אצל בן אדם שעושה סיבוב קניות. הוא יכול להתחיל מפה ויכול להתחיל משם. אז בצומת הוא נעמד, הוא שוקל. אותו דבר, אף כן, אותו דבר בנמשל, הוא אומר. מי שבעולם הזה הוציא, הוא מתכוון הוציא מהכוח אל הפועל, הוא מסר את כל בחירתו לבחור בתור, אז בעולם העליון עולה ורק דרך אחת לפניו. יש לו אוטוסטרדה, יש לו דרך אחת. מה שאין כן, מי שלא הוציא את כל בחירתו וכוח נפשו, אז שם לפניו בדרכים. איזה שני דרכים יכול להיות בעולם העליון? הרי אין בחירה בעולם העליון. שם כולו טוב. מה יכול להיות בדרכים? ואף ששם חס ושלום אין שייך רע ובחירה רע, אבל במקום הבחירה נוגע, מקום שגם עצבות ועמל נמצא. הוא נוגע במקום שיש בחירה, לא בחירה מה הוא יבחר לעשות, אלא יש לו איזה בחירה לאיזה דרך ללכת, לאן ללכת. מקום הדין שיכולים לדקדק עם הוכחות השערה או לעונשו, והיות שכבר אין לו בחירה, אז הוא ילך לאן שהוליכו אותו. ועל רבי בון אמרו שיגע לא כבן 30 שנשאר בו כוח ונפש לבחירה, רק יותר מתלמיד בן 100. מה פירוש יותר מתלמיד בן 100? זאת אומרת, כמו שבן אדם בן 100 מיצה לגמרי את כוח הבחירה שלו, כבר אין לו כוח יותר לבחור, אותו דבר רבי בון מיצה לגמרי את הבחירה שלו, ועכשיו הוא כבר נפטר, עכשיו כל השערים הטובים פתוחים לפניו. זה ככה הוא מסביר בפשטות. ורבי יוחנן בן זכאי בכה ואמר, ולא עוד אלא שיש לפניי בדרכים, ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, וכולם שואלים, איני יודע לאן מוליכין אותי, כתוב כאן, כולם שואלים, רבי יוחנן בן זכאי חשש שהוא ילך לגיהנום? מתי היה לו זמן לעשות כל כך הרבה עבירות? כאילו היה... הוא לא אמר שיהיה לפניי בדרכים. הוא לא דיבר על זה שאחרי 120 שנה אולי ייקחו אותו לגיהנום. רק שיש לפניי. בנבנותו חשב שאתה יש לפניו עוד בדרכים. ולא מסר את כל עצמו נפשו ובחירתו בבחירת הטוב. וממילא הוא יפגוש שני דרכים גם למעלה. גם שם יהיו לפניו אותם הבדרכים. ואני יודע... מפני שעודו נוגע במקום עמל. טוב, כל זה המשך למה שלמדנו שבוע שעבר. את הקטע הזה אני צריך לקרוא עוד פעם. בואו נראה קודם מה כתוב כאן. כתוב כאן בעצם רעיון אחד פשוט, שחז"ל אמרו, בדרך שאדם הולך, בא מוליכין אותו. אז בדרך כלל מסבירים את זה בעולם הזה, בדרך שאדם הולך, בא מוליכין אותו, נותנים לו סייעתא דשמיא, הוא בוחר ללכת בדרך טובה, אפילו בין שני דרכים טובות. אם בן אדם בחר כיוון מסוים, אז מכל מקום הוא יקבל אישור לכיוון המסוים הזה. כן, הוא פתאום ימצא ספר שמדבר על זה, פתאום חבר יגיד לו, פתאום ימצא כתובת, פתאום... ויש לפעמים שבן אדם בוחר והוא מוצא בדיוק את ההפך. אבל על זה נדבר אולי בהזדמנות אחרת, אבל כל פנים ככה מסבירים בדרך כלל. רבי פיאסצה לא מסביר ככה בגלל השאלה הזאת, בגלל שאנחנו רואים שהרבה פעמים בן אדם בוחר דרך מסוימת, ואפילו אם הדרך טובה בשבילו, דווקא בגלל שהדרך טובה בשבילו, פתאום הוא לא מוצא אישורים, הוא מוצא התנגדויות. מעמידים אותו בניסיון, רוצים לראות אם הוא שווה, אם הוא ראוי. אז פתאום מתחילים להגיד לו שזה לא טוב, וזה לא זה, וזה לא בשבילך, וכל מיני כאלה. אבל מה כן חז"ל התכוונו בדרך שאדם הולך מוליכין אותו? חז"ל התכוונו שבדרך שאדם הולך בבחירתו, מוליכין אותו אחרי 120 שנה שלא בבחירתו. ואז בפשטות זה, עוד פעם, זה מחולק לטוב ורע. בן אדם בחר בטוב, מוליכין אותו בטוב. בן אדם בחר ברע, מוליכין אותו ברע. הרבי פיאסצה עכשיו מתייחס לעוד רמה של טוב ורע, הוא מתייחס לעצם הבחירה. נדבר על זה אולי בהמשך יותר. אם הוא מיצה את כוח הבחירה שלו, הוא בחר עד הסוף. יש לפעמים, בפשטות, יש לפעמים שבן אדם... בוחר בטוב כשהוא במצב של הירואיקה. זאת אומרת, אם יעמיד אותו בניסיון כמו יוסף הצדיק, אז הוא יבחר בטוב. אבל כשמעמידים אותו בניסיון על שקל, אין לו כוח. זה מאוד מוכר המצב הזה. אנחנו כולנו, כולנו צדיקים בשעת הדחק. בפרט כשיש איזו מלכות הרשעה שמתנגדת לנו, אז אנחנו עולים על בריקדות. אבל מתי שהכל בסדר, אז כאילו, כוננות ארגמן יורדת, והכל בסדר כזה, כאילו, הכל רגוע. אפשר לדבר באמצע קדיש, איך אומרים, איך אפשר לדעת מי, מי דתי מהבית ומי חוזר בתשובה, ומתי החוזר בתשובה נקלט לגמרי בעולם הדתי, הם רואים שהוא מתחיל לדבר באמצע קדיש, סימן שהוא כבר לא חוזר בתשובה, כבר נהיה דתי. הוא כבר, כאילו, המנגנון הזקה שלו כבר הפסיק לעבוד. למה? כי כל זמן שזה קשה, אז זה משתלם, כאילו, להשקיע ולשבור קירות ולנצח מלחמות, זה בסדר. אבל ברגע שזה מתחיל להיות מינורי, מתחיל להיות יומיומי, אז אין להפך את כוח משל דברים פשוטים כאלה. זה נקרא שאנחנו לא ממצים את הבחירה שלנו. אנחנו בוחרים מתי שזה מצ'פר אותנו, מתי שזה מגדיל לנו את, את האגו. את למצות את הבחירה זה קודם כל על ציר הזמן, זה תמיד... תמיד לשאול את עצמנו מה שהם רוצים שנעשה עכשיו. זה דבר גדול, דבר קטן, דבר פחות חשוב, דבר יותר חשוב. לפעמים סך הכל צריך לחייך למישהו, זה הכל. לא צריך יותר מזה. אבל מה, מי חושב בכלל על דברים כאלה פעוטים? זה אומר, אם בן אדם בדרך שאדם הולך, אם בן אדם הולך בדרך של הבחירה, כן? והוא זוכר שכל דבר יש לו בחירה, אז מוליכים אותו, אחרי 120 שנה, מוליכים אותו בדרך ישרה שבו היות שהוא כבר בחר בעולם הזה, זה יחס הפוך. הוא לא צריך יותר לבחור בעולם הבא. זה המשמעות הפשוטה. אבל אם הוא בוחר פה לא לבחור, אז הקטעים הלא פתורים של העולם הזה מופיעים לו בעולם הבא בצורה של כל מיני התפצלויות של דרכים, והוא בעצמו לא יודע, אבל לפעמים לוקחים אותו לכיוון שהוא פחות סימפטי. עכשיו, אם נרצה להרחיב את זה יותר, להבין את זה יותר נכון, אז אנחנו צריכים להבין את הבחירה פחות או יותר. הבחירה זה לא דבר נקודתי. בבחירה יש ספקטרום. שלם, ריבוי גוונים. יש ריבוי גוונים בבחירה לפחות פעמיים. פעם אחת על ציר הזמן, כמו שתיארנו, זה יש אחד שבוחר רק בתחנות משמעותיות, ויש אחד שבוחר בכל דבר. זה כבר ספקטרום, זה כבר לא אותה דרגה. זה כבר בחירה שבאה ממקום אחר. אחד שבוחר רק בדברים גדולים, הוא מחפש... חפש לקבל ציון גבוה. דברים פשוטים, הוא לא שם לב. זה סימן שהבחירה שלו לא באה ממקום אמיתי כל כך. אבל אם הוא בוחר לבחור תמיד, אז הוא בא מקבלת עוד מלכות שמיים. הוא לא שוכח את השם אף פעם. זה ספקטרום אחד של בחירה, אבל יש עוד ספקטרום של בחירה, שזה לא בכמות, זה באיכות של הבחירה. לא רק באיכות של הדברים שבהם אני בוחר, אלא באיכות של הבחירה עצמה, עד כמה אני בוחר. יש, החזל הרי אמרו, שלא יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, ואי אפשי ללבוש האתנז, אלא יאמר אפשי ואפשי, ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. אם בן אדם בא ואומר, חזיר מגעיל אותי, זה אוכל של גויים, זה שאתנז, זה בגד של בדואים, אני לא יודע של מי. זה לא בשבילי, זה כאילו, זה תתרבות, אני לא יודע, כל מיני דיבורים כאלה, אז זה לא נכון. הוא צריך לדעת שאפשי ואפשי. אני יכול, אני בהחלט יכול להגיע למקום כזה שאני אכנס למקום כזה שכולם עושים ככה וזה בסדר גמור יהיה לי. רק מה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. מה המשמעות המילים האלה? מה אעשה ואבי שבשמיים? מה אני יכול לעשות? דיברנו על זה פעם. שבן אדם אומר את מה אני יכול לעשות כל פעם בכיוון אחר. מישהו זוכר? סיפרתי סיפור על חסיד שפרצה שריפה בביתו, והוא הלך לרבי הביתה לעזור לו להציל את כתבי הקודש, את כתבי יד. ואז אשתו אחר כך היא הייתה בהיריון מסכנה, והיא בקושי ניצלה באור שיניה, והבית נשרף. והיא הזמינה אותו לרב, למה הוא התנהג איתה ככה? אז הוא אמר, היא צודקת, אבל מה יכלתי לעשות? אז נשרפתי הבית, ידעתי שהיא תישאר בחיים. אבל הכתבי קודש נשארו. אז השולחן שלי נשרף, והכתבי יד נשארו. מה יכלתי לעשות? החלתי להניח לכתבי יד להישרף. מישהו אחר היה אומר בדיוק להפך. אני רציתי ללכת לעזור להציל את כתבי היד, או את ספרי התורה, או את מה שהיה שם, אני לא יודע. אבל מה יכלתי לעשות? הבית שלי גם בער. עכשיו, במה זה תלוי, מה יכלתי לעשות את זה? מדובר בזמן שאין פיקוח נפש, זה ברור. אין דבר עומד בפני פיקוח נפש. אם צריך להסיל ספר תורה או יהודי בן יום, צריך להסיל קודם את היהודי בן יום. אבל כשמדובר על לא על פיקוח נפש, אלא על ממון, אז יש אחד שמסתכל בעיניים פשוטות, או שפורצת רחמן הלצן דלקה בשבת. יש לי חבר שכל הבית שלו נשרף בשבת, הוא לא חיבה. השם עזר לו, שילם לו שבעתיים. אבל יהודי פשוט, יהודי פשוט. היום אנחנו אומרים לכבוד בגלל שיש בלוני גז, בגלל שיש כל מיני דברים שמסכנים את שלום הציבור. אצלו הייתה סיטואציה, הוא גר בצריך, בדרום תל אביב, באיזה חור נידח, לא היה מחובר לרשת, לא היה מחובר לכלום. הבית שלו נשרף, הוא ידע שחוץ מנזק כספי, אין כאן כלום. אבל היום בלילה לא היה איפה לישון. כן? אז הבית שלו נשרף. זה היה סיפור שהיה. הוא אמר, מה אני יכול לעשות? זה היה שבת, מה יכלתי לעשות? מישהו אחר, מה היה אומר? מה יכלתי לעשות? נשרף לי הבית. זה ברור? עכשיו, הביטוי של חז"ל, של מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי, זה בדיוק כמו אותו אחד שאמר, מה אני יכלתי לעשות? שבת. מה אעשה? כתוב שם. אני רוצה לאכול ואני רעב וזה חסר לי ואני אוהב את זה. מה אני יכול לעשות? השם אמר לא. מישהו אחר יגיד, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, אותו אחד שאומר, זה מגעיל אותי, הוא עוד לא התנסה. זה ברור? אם זה לא היה מגעיל אותו, אז הוא אומר, מה יכלתי לעשות? הייתי רעב. אבל אותו אחד שאומר, אפשי, הוא עשה את התיקון בבחירה. זה ברור? הוא הפך את הסיפור, הוא הפך את הכיוון של הסיפור. זה טעים ואני רעב והכל טוב, מה אני יכול לעשות? השם אמר לא. סיפרתי לכם פעם את הסיפור, הרב מוישה פיינשטיין. לא סיפרתי. הוא בא למיגריישן. אתם יודעים מה זה? במשרד הפנים, באמריקה, היה צריך להאריך את הוויזה, הוא היה פליט מאירופה. היה פליט מסטלין. היה צריך להאריך את הוויזה שלו עד שיקבל אזרחות. בינתיים היה צריך להאריך את הוויזה. זה היה יום האחרון של הוויזה, וזה היה השעה האחרונה שהמשרד הפנים שם היה פתוח. ואחד מבני החבורה שליווה אותו, נעמד 18, בצורה כזאת, שהוא לא יכל לגשת לדלפק. אז הוא חיכה. אמרו לו, רב מוישה, עוד מעט סוגרים, ואתה תיכנס, יעבור הזמן, יכול להיות שיזרקו אותך מאמריקה בכלל. אז הוא אמר, דושתי תוונט, ווסקה נכתון. מה פה עומד קיר, מה אני יכול לעשות? אני יכול לעבור דרך הקיר. יהודי עמד 18. הוא הרגיש כמו קיר. זה תרגום של מה שחז"ל אמרו, מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליו. זה בחירה הרבה יותר משמעותית מהבחירה שלנו. אנחנו עושים שריר ומקיימים. אנחנו לא מרגישים שעומד קיר. כן? יש עוד מאמר חז"ל, חז"ל בסנהדרין נדמה לי אומרים, שמי שנותן סתירה לחבר שלו, כאילו נותן סתירה לקדוש ברוך הוא. כל הלועו לחברו כאילו לועו לשכינה. למה חז"ל היו צריכים להגיד את זה? בשביל לא לתת סתירה לחבר, אפשר להגיד דברים הרבה יותר מינוריים. לא צריך להשתמש בביטוי כזה דרסטי. אבל חז"ל רצו שיהודי יבחר ככה. זה ברור? שיגיד, אני לא מדבר לשון הרע, כי זה אצלי בדיוק כמו לתת סתירת לחי לאבא שלי. כמו שזה מופרך, זה מופרך. זאת אומרת, דורשים מאיתנו שנעלה לאיזשהו מקום שזה יהיה מופרך אצלנו. זו בחירה הרבה יותר משמעותית מהבחירה הרגילה שלנו. זה הבינוני של התניא. הוא יכול לבחור ברע, אבל זה מופרך אצלו מנטלית. יכול להיות איכות יותר גבוהה של בחירה, שבשפה שלנו אנחנו קוראים לזה ביטול הבחירה, אבל תכף נראה שזה לא נכון. יכול להיות שמופרך אצל בן אדם לחטוא או לא לקיים מצווה, או לא לעשות מה שהשם רוצה, זה מופרך אצלו פיזית, זה מגעיל אותו. זה הסיפור על המגיד, סיפרתי את זה פעם, סיפור אמת, שמעתי את זה מאנשי אמת, שהיה שם פריץ בסביבה שהיה אוהב ישראל, והוא עזר הרבה ליהודים, ופעם הוא בא לבקר את המגיד בקיץ, הוא בא עם אשתו, היא הייתה לבושה כמו שהגויות היו לבושות בקיץ, והמגיד התחיל להקיא, ואחר כך היה צריך לסדר את העניינים שהגוי הזה לא ייפגע, הוא היה גוי אוהב ישראל, והמגיד ודאי לא רצה לגרום לו אי נעימות, הוא פשוט לא יכל אחרת, הוא פשוט התחיל להקיא. זה כבר על רמה אחרת. זה לא כמו הסיפור הזה שפה עומד קיר. זה כמו להגיד, יש פה מדורה באמצע, אני לא יכול לעבור שאני לא אשרף. זה לא משהו כאילו, זה איסורים, אני לא יכול. הלכאורה בן אדם שהגיע למדרגה כזאת הוא כבר לא בעל בחירה, אבל זה לא נכון. כדי לשמור על עבודה כזאת צריך עבודה תמידית, לשמור על מדרגה כזאת. גם צדיק יכול להפסיק להיות צדיק. כל זמן שבן אדם בחיים, כל זמן שהוא צדיק הוא ירגיש ככה. אבל אם הוא יכול להפסיק להיות צדיק. אין תעודת ביטוח להישאר צדיק כל החיים. אבל שם טוב אמר רגע לפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, פה מוטל לפניכם אדם שזכה ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא כל רגע פוחד שמה ייפול לתהום. זה ברור. אז זאת אומרת שתמיד יש בחירה. השאלה היא רק עד כמה בן אדם ממצא את הבחירה שלו. אז ראינו בשני אספקטים, ראינו שני רב גווניות של בחירה. ראינו קודם כל על ציר הזמן, אם הבן אדם בוחר תמיד, או שלפעמים נמאס לו והוא בוחר לא לבחור, זה אופן אחד. וראינו אופן אחר, עד כמה בנפש העומק של הבחירה מגיע, אם זה רק שהוא כופה את עצמו, או שזה כבר מופרך אצלו מנטלית, או זה מופרך אצלו פיזית. עכשיו, ככל שהבחירה היא יותר שלימה, הוא מיצה את הבחירה עד הסוף, כל זמן שבן אדם חי, אז אי אפשר להגיד עליו שהוא מיצה את הבחירה עד הסוף. זה לא שייך. כי הוא לא יודע מה יהיה מחר. אבל ברגע שבן אדם כבר נפטר מתוך עבודת השם, אז לאיזה דרגה שהוא הגיע ברגע שהוא נפטר, משם והלאה הדרך ברורה מה יהיה איתו אחר כך. אם הוא מיצה את הבחירה שלו עד תום, אז הוא לא צריך יותר לפגוש שום בחירה בעולם העליון. ובכל מקום שיש איזה צומת, אם להיות במקום של כולו אור וכולו טוב וכולו חסד, או להיות במקום של דינים וגבורות וכל זה, הנשמה שלו אוטומטית הולכת למקום הטוב. בלי לקחת בחשבון שיש עוד אפשרות. ככל שבן אדם לא ממצא עד הסוף, אז נשאר משהו, כן? זה ביטוי של התניה על צדיק שאינו גמור. סימן שנשאר שם שמץ. רבנו אמר פעם משל, הוא אמר כשלוחים ארנק, או תיק מאור, היום הכל פלסטיק, אז יש איזה דין אחר לגמרי. כשלוקחים ביד תיק מאור, התיק הכי אדור והכי זה, אם לוחצים עליו עם האצבעות ומשפשפים אותו, אז מרגישים עדיין ריח של אור. ריח של אור זה לא ריח סימפטי. אומר, אבל יש צדיק שהוא איבד את עצמו, שכמה שילחצו לא ירגישו שום ריח. יש בחינה כזה, הצדיק הגמור, שלא נשאר שמץ. ויש צדיק שהכל טוב, והכל אור, והכל חסד, והכל זה, אבל אז זה לא עד הסוף. ופה לא רואים את זה, לא מרגישים את זה. אבל אחרי 120 שנה, אז נשאר עוד משהו שהוא צריך לתקן. רק מה, היות שהוא היה צדיק, אז הוא לא צריך לרדת לעולם הזה עוד פעם לתקן את זה. שם, הוא כמו שאומרים, יש סיפורים על צדיקים שמעבירים אותם דרך הגיהנום. יש סיפור על בעל הבח. שמעתם את הסיפור? הבית חדש, הבית חדש על הטור. הוא היה צדיק עליון, מספרים עליו הרבה סיפורים כאלה, שהעבירו אותו, היו צריכים להעביר אותו דרך הגיהינום. יש איזה עניין שרשעים כאלה שהם רצו לעשות תשובה והם לא הספיקו, אז הצדיק עובר דרך הגיהינום ולוקח אותם איתו. הלוואי עלינו. אז כשהבח היה צריך לעבור דרך הגיהינום, אז ככה סיפרו את זה, צדיקים סיפרו, זה מטאפורה, זה משל. אמרו שחיבו את האש 30 יום קודם, שהיא לא תציק לו. יש כל מיני בחינות בזה, אבל בכל פנים, סיפור ארוך, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי פעם אחרת. על כל פנים, העומק של הבחירה מתבטא אחר כך, אחרי 120 שנה. עכשיו, אותנו זה לא אמור לעניין יותר מדי, מה יקרה איתנו לאחר 120 שנה. כל הנושא פה הוא בשביל ללמד אותנו שבחירה צריך למצות עד טוב. רק איך אפשר? אנחנו עוד לא במקום הזה. אז אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על הרמה הראשונה שדיברנו עליה, על ציר הזמן. לא על האיכויות, אלא על ציר הזמן. יש לנו נטייה לבחור, לשים לב לבחירה רק כשזה מגיע לדברים גדולים וענקיים. אם אנחנו נשים לב לבחירה גם בדברים קטנים, גם בדברים שאפילו אם נבחר בטוב, גם השיח עוד לא יגיע, כן? וגם שום דבר לא יזוז. ואנחנו בעצמנו כמעט לא נרגיש בזה, אבל כאילו נסגור את הפרק מתי שצריך לסגור, ונפתח אותו מתי שצריך לפתוח אותו. לא תמיד לפתוח אותו, צריך לפתוח אותו בשביל לדבר, לפעמים מספיק לפתוח אותו בשביל לחייך. לפעמים צריך לסגור עיניים, לפעמים צריך לפתוח עיניים. דברים קטנים, יומיומיים, אם נשתלם בזה, הכלל הוא תמיד שאם בן אדם עושה את מה שהוא יכול, אז אחר כך מרימים אותו למקום יותר גבוה, והוא מתחיל לראות אופק יותר רחב, ואז יכול לעשות דברים שקודם הוא לא היה יכול לעשות אותם. וככה זה עד אין קץ, אנחנו חילקנו את זה לשלוש, זה כאילו קבלת עול וזה מופרך מנטלית, או שמשהו מופרך פיזית, אבל בתוך השלוש האלה יש דרגות עד אין קץ. וכל רמה היא למעלה מההשגה לגבי בן אדם שעדיין לא הגיע אליה. ובכל מקום שאנחנו כן נמצאים, אנחנו צריכים לעשות את זה נכון. ולהתפלל שנצליח. בן אדם לא מחויב להתפלל שיעלה למדרגות עליונות יותר. אבל הוא מחויב להתפלל שבמדרגה שלו שהוא יעשה מה שהוא חייב. עכשיו, אם נסתכל עוד פעם, אין לכם את הדפים. תנסו להקשיב עכשיו עוד פעם את הכמה מילים האלה. זה בדפוס הישן זה בי"ז, מי שיש לו. ובדפוס החדש זה במ"ם ג'. אני לא יודע, יש למישהו ספר. ואפשר, זהו עניין יגר הביבון בכ"ח שנה, ושאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה. כי צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי ילכו מחיל אל חיל. כמו שבעולם הזה עבודתו בהליכה והעלייה, שבחר תמיד עוד למעלה ועוד למעלה, איפה שהוא נמצא, הוא תמיד חיפש לדייק את הבחירה שלו. עכשיו, יש איזו משמעות כפולה. יכול להיות שהוא גם העבודה שלו הייתה עוד למעלה ועוד למעלה, זה לא רק לבחור גם בדברים קטנים וזניחים, אלא שעצם הבחירה שלו תהיה יותר מתוקנת. שהיא תהיה יותר משמעותית עם כל הלב, לא רק עם הידיים והרגליים. כך עבודתו בעולם העליון ללכת. ובזה הדבר תלוי. אם בעולם הזה את כל כוח בחירתו אשר לו הוציא, כלומר הוציא לאור לבחור, את כל כוח הבחירה שלו, וכל שהיה יכול בחר בקדושה, באיזה אופן שהוא היה יכול, אז בעולם העליון אין לפניו בדרכים, מבחינת בחירה. רק עבודה של הולך יש לו, חסר כאן המילה יש, אבל ככה צריך ללמוד את זה. יש לו רק את העבודה של ללכת, להתקדם. משל למי שכבר החליט ללכת למקום ומכירו את כל הדרך שם, אז אף בעוברו על פרשת בדרכים אין דרך האחר נמצא במוחו, רק את הדרך אשר ילך שם. הוא מדבר על בחירה של משהו שהוא מופרך לבחור לכיוון אחר. זה משהו שהוא יותר עמוק מהכל. זה יותר עמוק מבחירה פיזית, זה יותר עמוק מבחירה מנטלית אפילו. זה יותר עמוק אפילו מבחירה פיזית. בחירה פיזית, אנחנו רואים דוגמה, כמו שראינו, הוא ראה משהו אז הוא הקי, הוא לא יכול לסבול. אז כמו שאומרים, הדבר עבירה מגעיל אותו. אבל למה הדבר עבירה מגעיל אותו אם הוא בכלל לא עומד לעשות אותו? אני לא מדבר על הסיפור, בסיפור שם זה הופיע מול העיניים שלו, זה משהו אחר. אבל תגידו לי, בן אדם שהולך הביתה, הוא עבר את המסלול הזה כבר 1,000 פעם, או 10,000 פעם, כמה פעמים כבר נכנסנו הביתה בחיים שלנו? תלוי כל אחד כמה זמן הוא גר באותו מקום, אבל נכנסנו הביתה כבר 10,000 פעם, בטח. שנייה לפני שאנחנו נסיים הביתה, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ללכת. יש לנו איזו התלבטות, וזה צריך להגעיל אותנו להמשיך ללכת כדי שניכנס הביתה? חשבתם על זה רגע? תחשבו על זה. זה משהו הרבה יותר עמוק מכל הרמות שדיברנו. זה מובן מאליו שככה זה וזהו, לא בשום דבר אחר בחשבון. לא בגלל שהאפשרות השנייה היא לא טובה, או בגלל שהיא פסולה או משהו כזה, אלא בגלל שזאת האפשרות היחידה הקיימת. אז זה לא אומר שאין לי בחירה, יש לי בחירה. לעתים אני צריך להמשיך, אז אני ממשיך, אני לא נכנס הביתה. אני מדלג על הבית, אני ממשיך. אבל כשלא נוצרת סיטואציה כזאת, אז איזה סוג בחירה זאת? על זה הוא מדבר. שימו לב למשל שהוא נותן. נותן משל על בן אדם שדרכו ברורה לפניו, הוא לא מסתכל על כיוון אחר, כי הכיוון השני לא מדבר אליו אפילו בתור אפשרות. אין, וגמרנו. מופרך לגמרי. מי שמסר כבר את כל דעתו לדרך זה. מה שאין כן, מי שלא גמר בדעתו, בכל פרשת דרכים, בית הדרכים במוחו, יכול להיות שהוא יתגבר בקלות, כי זה מופרך אצלו, כמו לתת סתירה לאבא, כמו שאמרנו, זה מופרך אצלו כי זה מגעיל אותו. יכול להיות כל מיני דברים. אבל יש לו שני דרכים. כאן הוא מדבר על השיא, הוא מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. כאילו, ודאי, מה, לאן אתה הולך? הביתה. זה העומק של אחרי השם אלוקיכם תלכו. נמל הבית זה הקדושה. וכשאין סיבה אחרת, אז באופן טבעי הולכים הביתה. כן. זה צריך הרבה מסירות נפש כדי שהנקודה הזאת בנפש תיקבע בצורה קבועה. אחרי שזה מגיע, אז זה לא מסירות נפש בכלל. אין כאן מסירות נפש. הוא כבר מסר את נפשו לפני 10 שנים. היה פה בירושלים, רשמול שפירה. שמעת את השם הזה? מה? כן. רשמול שפירה. כשהוא נפטר, אז אשתו בכתה, היא אומרת, היום מתת? אתה מתת מהיום שהכרתי אותך. כאילו, אתה לא היית, אתה מסרת את נפשך לקדוש ברוך הוא, מהרגע שעמדת על דעתך. היא סיפרה, לא הבינו מה היא, זה היא בכתה, אבל אחר כך היא סיפרה, מה הוא דיבר איתה כשהם הכירו, מה הוא דיבר איתה? הוא דיבר איתה, הוא הסביר לה ש... יכול להיות שבחיים הולך להיות דברים קשים, ולפעמים אין מספיק כל מה שצריך וכל זה, אבל זה לא משנה הרבה. כאילו, החיים פה זה כאילו חיים ככה, חיים ככה, זה לא חשוב הרבה. מה שחשוב זה עם איזה פנים אנחנו נגיע לשם. זאת אומרת, התנאים הפיזיים, כמו שאומרים. אז בגלל זה, כשהוא נפטר, אז היא צעקה בעצם, מה, זה חידוש שעזבת את העולם? אתה הפנית עורף לעולם, ממתי שאני מכירה אותך הפנית עורף לעולם? עכשיו, זה היה יהודי שישב עם הילדים שלו, ועם כל ילד הוא למד כל יום, היה לו הרבה ילדים. והוא ישב עם אנשים שעות, לא רק עם אנשים הוא ישב, עם האימהות של האנשים. היה פעם, הגיע פעם אחת מקיבוץ, הבן שלה חזר בתשובה, רחמנא ליצלן. והיא רצה לשרוף את העולם. אז הוא ישב איתה, שעות הוא ישב איתה, יצא עם חיוך על השפתיים. בן אדם כזה, זה כל מה שנוגע לעבודת השם, מה שנוגע לנוחיות שלו, כמו שאומרים, על איזה כיסא הוא יישב, הוא נפרד מן העולם מהרגע שעמד על דעתו. ואין מישהו שמכיר יותר טוב את הבן אדם, יותר טוב מאשתו. וככה אמר הבעל שם טוב, אף אחד לא מכיר את אף אחד. רק הוא מכיר אותה והיא מכירה אותו. בני זוג מכירים, עד הסוף. רק שהיא אומרת, אפשר לתת לה קרדיט. אז את מדברת על מסירות נפש, זה לא היה מסירות נפש כל יום מחדש. היה לו מסירות נפש הרבה, על הרבה דברים. לשבת עם אותה אימא היה לו מסירות נפש. אבל היה צריך לסגור את כל הספרים ולשבת שעות ולדבר שטויות, כמו שאומרים. אבל מצד שני גם זה לא מסירות נפש, כי זה מה שהשם רוצה כרגע. מסירות נפש אמיתית זה למסור את הרצון להשם יתברך. זה מסירות נפש. לעשות מה שהשם רוצה בלי חשבונות. וזה הנקודה, זה נקודת הבחירה. רק זה צריך לבוא למקום כל כך עמוק, שזה בעצם הדבר שקופץ ראשון ספונטני.
המסירות נפש שהתניה מביא, שכל אפילו הגנבים, אפילו האנשים הנמוכים עושים להם נפש על כיבוד שמו וזה, וכל אחד צריך לעשות את זה וכל דבר עבוד השם, כי אנוכי ביום לא יהיה לך, אז שורש תעשה ולא תעשה.
כן,
כן,
כן, כן, רגע, אז מה? זה נוגע, הוא מביא את זה לגבי דבר אחר, מה שאתה אומר זה נכון. יש בירושלים, פה, אחד מהמקובלים, הרב מור משטרן, אתה מכיר אותו? הוא טוען שאם בן אדם מתקן נקודה אחת בנפש, אז בנקודה הזאת הוא כבר צדיק גמור. אז בעצם מה שהוא מדבר בתניה, הוא אומר שכשמגיע שעת השמד, אז כולם צדיקים גמורים. וזה יכול להיות למשל, הרבי פסצר מביא את זה פה בספר, הוא כותב, בן אדם שהולך ביום כיפור אחרי הצהריים, מתי שהוא מת מרעב, והוא עובר, לא יודע, תחשבו רגע, הוא עובר בבטרק, בדרך לכותל, עם כל הריחות, וזה מופרך לגמרי אצלו. תן לו מיליארד, הוא לא יאכל. אז לגבי יום כיפור הוא צדיק. רק מה הוא מזה, עם זה הוא נותן על הראש, עם הנקודה הטובה הזאת הוא נותן לנו על הראש. הוא אומר, אם אתה מצליח להשיג, אם אתה מצליח להגיע לדרגה כזאת ביום כיפור, סימן שאתה יכול להצליח להגיע לדרגה הזאת בכל יום. כי הרי לא נהיית פתאום צדיק באמת. רק יום כיפור חשוב אצלך. אם הקדוש ברוך הוא יהיה חשוב אצלך כמו יום כיפור, אז אתה תגיע למדרגה הזאת תמיד. ולכן באמת הוא מדבר כל כך הרבה על צדיקים שם בתניה. מה יש לו מה לדבר על צדיקים אם זה מחוץ לספקטרום של הבחירה שלנו. אבל הבן אדם, הוא כותב, הוא יעשה את שלו והשם יעשה הטוב בעיניו. הבן אדם יכול להגיע, כי הוא לא יכול להגיע בכוחות עצמו. אבל אם הוא עושה את מה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא יביא אותו לשם. בשביל זה צריך תפילה. אף כן, מי שבעולם הזה הוציא ומסר את כל בחירתו לבחור בטוב, אז בעולם העליון עולה ורק דרך אחת לפניו. מה שאין כן, מי שלא הוציא את כל בחירתו וכוח נפשו, אז שם לפניו בדרכים. הוא עדיין לא מיצא את הבחירה, הוא מתנדנד פה. אז שם יש לו, אבל איזה שני ברכים? הוא מדבר על יהודי שלא חטא. לא מדבר על יהודי שחטא. שיש לו שני ברכים, גן עדן וגיהנום. הוא מדבר על יהודי שנמצא בעולם העליון. אז מה שני הדרכים? ואף ששם חס ושלום אין שייך רע או בחירה רעה, אבל במקום הבחירה נוגע, הוא נמצא במקום ששייך בחירה, מקום שגם עצבות ועמל נמצא, מקום הדין שיכולים לדקדק עמו כחוט השערה ולעונשו. יש דברים שמופיעים בשני העולמות כל פעם עם פנים אחרות. ראינו את זה בסיפורי מעשיות, שהבן אדם, בן המלך ובן השפחה שהתחלפו, בן המלך האמיתי, כשהוא ביער, הוא מוליך בהמות בדרך ליד היער, אז שתי בהמות בורחות לו, והוא רודף אחריהם, בורחות לו, והוא רודף אחריהם, בסוף הוא מוצא את איש היער, והאיש היער אומר לו, חדל לרדוף אחרי הבהמות, אלה הם העוונות שלך. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שכל זמן הוא רדף אחרי העוונות. אבל הוא עבר עליו מה שעבר עליו, הוא רדף אחרי העוונות. עכשיו הוא נמצא במקום יותר גבוה, אז העוונות שלו מופיעות בתור דבר שמטריף את דעתו, לא בתור דבר שמושך אותו. זה בדיוק מה שקורה מתי שבן אדם עולה למעלה.
למה הוא רודף אחרי הבהמות?
זהו, כי הוא לא יכול להמשיך, הוא לא יכול להפסיק לרדוף אחריהם, כי הוא רדף אחריהם פה. מה שהוא עושה פה, זה הוא ממשיך לעשות שם. אבל מה, למה הוא אומר לו חדל לרדוף אחריהם? הרי הוא ממשיך לעשות פה מה שהוא עושה שם, בגלל שכבר קיבלת את מה שמגיע לך, מספיק סבלת, הרי הם שיגעו אותו. הוא רודף אחריהם והם בורחים, אז הם, אחר כך הם מתעללות בו. הן עוצרות והוא רודף, אז הן מתחילות לברוח. ככה כל הזמן, הוא אומר, קיבלת את מה שמגיע לך. זאת אומרת, החטא הזה שמשך אותו, הפך להיות עכשיו העונש שלו. בן אדם נמצא בעולם הזה, והוא חותם, הוא נהנה מהחטא. אחרי 120 שנה, הוא פוגש בלי יצר הרע ובלי גוף, הוא פוגש את אותו חטא, וזה מענה אותו. אבל אם הוא עשה את הבחירה הנכונה פה, הוא בחר לחזור בתשובה, הוא מחק את החטא, אז הוא לא פוגש את החטא. ואם הוא מחק את החטא עד כדי כך, שזה הפך להיות לזכויות, אז הוא פוגש מצווה, אז הוא פוגש הנאה רוחנית. וכאן, אם הוא מיצה את הבחירה שלו, אז הוא לא צריך, הבחירה עצמה היא תרגיל. היא לא... להיות בעל בחירה זה לא סוכריה, זה לא קל, זה מעלה גדולה, אבל זה עבודה, וזה עבודה קשה. אם בן אדם גומר את העבודה הזאת פה, הוא לא צריך יותר להתעסק עם בחירה למעלה. כי בעצם להתעסק עם בחירה, אם לא שזה היה רצון השם, בוא נבין רגע, להתעסק עם בחירה זה לא דבר חיובי, זה דבר שלילי. מה המשמעות של להתעסק עם בחירה? אפשר לחדד את זה, תחשבו שבן אדם גובע מרעב מול העיניים שלנו ויש לנו מה לתת לו ואנחנו מתלבטים אם לתת לו או לא לתת לו. מה דעתכם על דבר כזה? מי שהיה רוצה פעם ליפול לסיטואציה כזאת? לא מהצד שלו הוא שגובע, זה ודאי לא, אבל מהצד של זה שמתלבט, מי רוצה להיות כזה? אף אחד לא רוצה להיות כזה. זה בחירה. יש לנו בחירה אם לשמוע בכל השם או להוריד חיות וקדושה לקליפות, ואנחנו מתלבטים. אז בעצם המקום של הבחירה הוא מקום לא סימפטי בכלל. למה אנחנו נמצאים במקום של הבחירה? אנחנו נמצאים במקום לא סימפטי כי השם רוצה שנהיה במקום של הבחירה ונבחר. ואז אנחנו בוחרים ללכת עם זה, כי שם שלחו אותנו. אבל אם בן אדם ממצא את זה והוא בוחר, אין שום סיבה שהוא יהיה במקום מקביל אחר 120 שנה. אז כאן היחס הוא הפוך. בדרך כלל מה שבן אדם עושה פה הוא ממשיך לעשות שם. פה היחס הוא הפוך. אם בחרת פה, אז נפטרת מהבחירה למעלה. זה כמו תשובה. אם בן אדם עושה תשובה על חטא, הוא לא פוגש את החטא למעלה. אותו דבר, אם בן אדם בוחר עד הסוף, הוא לא צריך לפגוש את הבחירה למעלה. למעלה הוא יכול לזרום עם מה שהשם שולח לו. אבל מה יהיה אם הוא לא מצא את הבחירה? אז נתאים לו לטעום משהו של בחירה גם למעלה. וזה לא קל. אין לו אפשרות לחטוא, אבל יש לו אפשרות לבחור בין מידת הדין למידת החסד. והבחירה הזאת היא בחירה קשה. מחשבים את השנה, ויכול להיות שזה לא ממשיך אחרי השנה, יכול להיות שלא. זה בכלל לא חשוב כאן, יכול להיות שהוא מדבר רק על שנה ורק על חודש ורק על יום. זה לא חשוב, אבל צריך להבין שכשאנחנו עולים מהעולם שלנו, אנחנו פוגשים את העולם ההוא, אז על העולם שלנו שהיה לנו, אנחנו מתייחסים אליו כמו שמתעוררים לחלום של רבע שעה. זה למדנו כמה פעמים. אז צריך להבין מה זה יום. אז אני לא יודע. ש... הרבה סיפורים על זה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אין לה מספיק זמן. עכשיו יש עוד נקודה שצריך להבין כאן. מה שדיברנו עד עכשיו זה תורה לצדיקים, לבינונים ומעלה. כל מיני רמות בבחירה וכל זה. לנו די קשה עם זה. בוא קודם כל, בוא נבחר בטוב כפשוטו. בוא נעשה שריר ונסגור את הפה מתי שצריך ונפתח אותו מתי שצריך. בלי לחשוב עד כמה זה מופרך אצלי לעשות רע, כמה זה מופרך לא לקיים את הטוב. אבל יש עוד נקודה שדווקא מתי שאנחנו במקום נמוך, לפעמים הכוחות נגמרים לנו, מוכר? הכוחות נגמרים לגמרי לגמרי, אין לנו כוח נפשי לשום דבר. וזהו. ואז הבן אדם הוא כאילו מתיישב והוא לא עושה עם עצמו כלום. ולאן שלוקחים אותו עם הכיסא, הוא כאילו יושב על כיסא גלגלים, מבחינה מנטלית. לאן שמזיזים אותו עם הכיסא, הרוח באה ומזיזה אותו, ואז הוא זורם. הוא לא אכפת לו. הוא לא מתנגד, לא אכפת לו שום דבר. איך אפשר משם לקום? והאמת שכאן יש כפל משמעות בקטע הזה, והוא מדבר על עוד נושא, הוא מדבר על עוד עניין. מה זה, הוא מדבר כאן על תיקון הבחירה. ותיקון הבחירה זה עניין כללי. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתנה של בחירה בכל דבר שהם עושים. לגוי יש בחירה רק בשביל למצוא בני נוח. ליהודי יש בחירה בתרי"ג מצוות, וחוץ מתרי"ג מצוות, יש בחירה גם בכל מעשיך היו לשם שמיים. זה ברור? יש בחירה בכל מעשיך, יש לבן אדם בחירה בלעבור דירה, יש לו בחירה בלבחור מקצוע, יש לו בחירה באיזה בגד ללבוש ובאיזה מקום לישון, יש לו בחירה על כל דבר. זה רק יש ליהודי, רק ליהודי יש את זה, וחוץ מזה יש את זה רק לקדוש ברוך הוא. למלאכים אין בחירה, לבעלי חיים אין בחירה, לאף יצור אין בחירה. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל באופן כללי את הבחירה, והבחירה הזאת, מה תהיה עליה? בן אדם אומר לעצמו, מה אני עושה עם הבחירה? הרי היום אין לי כוח לבחור, בסדר. מה שיהיה איתי, על עצמי ויתרתי. אבל מה יהיה עם הבחירה? הבחירה מקיפה את כל עם ישראל. אם אני פורץ את הגדר של הבחירה, אז הסנטימטר שאני פתחתי, הגדר הזאת כבר איננה, כבר לא משמעותית. חסר שלמות בכולה. קיבלתי כוח כללי שאני יכול לבחור. אני לא משתמש בו, אני פוגם בו. כל דבר שבן אדם לא... זה כמו שבן אדם קיבל כישרון, הוא מזניח אותו. אז יכול להיות שלי לא אכפת על עצמי. אבל יכול להיות שאת הכישרון הזה קיבלתי כדי לעשות עם זה טובה לאנשים אחרים. מה יהיה עם הכישרון? לא מה יהיה איתי. זה שאלה שיכולה לעורר ישנים, לחיות מתים, לבקוע מצבות. כן.
למה הדגש הוא על הכישרון ולא על העולם? העולם יחסי.
נכון, נכון, על העולם. אין הכי נמי. הדגש הוא לא על הכישרון. הדגש הוא על העולם. הדגש כאן בעניין הזה של הבחירה, הדגש הוא על עם ישראל. מה יהיה? מה יהיה עם הכלל? מה יהיה עם האחריות? לא מה יהיה איתי. מה שיהיה איתי לא ידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא יגלגל אותי עוד 1,000 שנה, אני לא יודע. השם ישמור. אבל מה יהיה עם הבחירה? אני לא בוחר, קיבלתי כוח לבחור. זה האבן טוב שיש בכתר המלך. אין דבר יותר גבוה מהבחירה. אין דבר יותר נמוך מהבחירה ואין דבר יותר גבוה מהבחירה. ההתלבטות של הבחירה זה נורא והיום. לבחור בין טוב לרע, היינו צריכים לבחור בטוב בלי התלבטות. אבל מצד שני, אם למרות ההתלבטות אנחנו בוחרים בטוב, אין דבר יותר יקר מזה. אם היינו בוחרים בטוב ללא התלבטות, זה לא היה כל כך יקר, כמו שבחרנו, תחשבו על אותו, לא יודע איזה מילה לקרוא לו. מי שהולך למות מרעב לפניו, והוא מתלבט אם לתת לו, אז הוא בן אדם נמוך, נכון? והוא נותן לו. איזה נחת רוח יש למעלה? שאחד כזה בוחר בטוב. אז זאת אומרת שבבחירה יש את שתי הקצוות, בבחירה יש את הקצה הכי עליון שיכול להיות, יש את הקצה הכי נמוך שיכול להיות. ואם אנחנו בחרנו לא לבחור, אנחנו לא סידרנו את הבחירה, אנחנו השארנו את הבחירה כחומר גלם, באופן כזה שאפשר גם, אפשר גם לעשות מזה, עם זה את הדבר הכי גרוע, ואפשר לא לעשות עם זה כלום, ואפשר גם לעשות עם זה את הדבר הטוב. אנחנו צריכים לתקן את הבחירה, להוציא אותה מהכוח אל הפועל במקום הנכון. זה העבודה שלנו. קיבלנו את זה, המתנה שבכל סדר השתלשלות העולמות, אף אחד לא קיבל את המתנה הזאת. למה להזניח את זה? אני זוכר בילדות, הכרתי יהודי, שקיבל פעם בשמחת בית השואבה או בהושענא רבה, בליל הושענא רבה אני חושב. הוא קיבל תמיד, הגבאים בבתי כנסת היו מחלקים תמיד, או תפוחים או משהו. הוא קיבל מאיזה צדיק, הוא קיבל אגוז, אגוז מלך. הוא כבר היה זקן בן 80 והאגוז מלך עוד היה אצלו. זה הרי לא חמץ, לא צריך לשרוף את זה בערב פסח. כן, אז הוא שמר על זה. מה פירוש? צדיק עליון וקדוש נתן לי מתנה, אז... אני אלה, קודם כל הוא לא אכל את זה, זה ברור היה לו. זה לא בא בחשבון בכלל. אבל היה לו מזכרת, הוא לא... הוא עבר את כל אירופה. הוא עבר גבולות. במלחמת העולם הראשונה הוא עבר גבולות תחת מטר כדורים, אבל האגוז היה כל הזמן עליו. אחר כך הוא הגיע לארץ ועל הפעם ועל חמתם של הבריטים. והאגוז עדיין היה עליו. אחרי שהוא נפטר, האגוז נאבד. הירושים שלו כבר לא ידעו למצוא את האגוז, אבל הוא שמר על האגוז. האגוז היה מונח. זאת אומרת, זה בשר ודם. צדיק, עליון, קדוש, אבל סך הכל בשר ודם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. אנחנו צריכים לשמור עליה. לא לעשות איתה כלום זה לא לשמור עליה. וזה חשבון שיכול לעורר אותנו אפילו אם אנחנו על הפנים לגמרי. בלי אנרגיה, איך אומרים, בשקט, באגורה. אבל מה יהיה עם הבחירה? הרי גם עכשיו יש לי בחירה. אולי אין לי בחירה לעלות לאברסט, אבל יש לי בחירה להגיע לבית הכנסת לתפילת שחרית. יש לי איזושהי בחירה. יש לי בחירה קטנה. אז בוא נמצא את הבחירה הזאת. ואם ממצים במצב כזה את הבחירה, אז זה עושה אור בכל העולמות. אם בן אדם, כשהוא משוכנע שאין לו כוח, הוא בכל אופן אוסף את עצמו, זה עושה תיקון, מי יודע איזה תיקון זה עושה? עושה תיקון יותר מהכל. איפה אנחנו? טוב. נשאיר את זה פה. מקווה שיהיה דפים שבוע הבא. מקווה שאנחנו נהיה פה שבוע הבא. אפשר לדעת.